שלום וברכה. אנחנו רואים בפעם שעברה את ההבנה של הרמב״ם ביחס למצוות של התורה, כן? ואומר הרמב״ם שהמצוות של התורה באו ליצור מצב שאדם נוטה קצת מהאיזון כהנהגת שמירה קבועה, כן? כמו שאמרנו, שיש לנו שלושה מצבים, יש לנו את האיזון, שזה המצב האופטימלי, רק אנחנו יודעים ש... מטבע הדברים, האדם עלול ליפול מהאיזון הזה לצד שלילי יותר, לכן יש הנהגת שמירה, זה הדבר האמצעי, ויש הנהגת רפואה, זה כשהולכים לקצה. ואמר הרמב״ם, תראה, המצוות הן כוללות בעצם הנהגת שמירה. אם תתבונן בהם ותראה לאן הן מטות את האדם, אם אתה פועל על פי המצוות, אז תראה שיש פה הנהגת שמירה. ומוסיף הרמב״ם, ואם יבוא האיש השחל, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלה הדברים, זאת אומרת, בלא ספק שזה שיחות, זה טיפשות, שאדם ינסה להוסיף על המצוות, כגון שאסור האכילה והשתייה נוסף על מה שנאסר מן המאכלות, ואסור הזיווג נוסף על מה שנאסר מן הביות, ויתן כל כספו לעניים או להקדש, נוסף על מה שבתורה מן הצדקה והקדשות והערכים, יהיה זה עושה מעשה הרע. זאת אומרת, זה בעצם מעשה שמוסיף על הנהגת השמירה של מה שאמרה תורה. והוא לא ידע, כלומר הוא לא ישים לב, בגלל שהוא מנהיג את עצמו עוד יותר רחוק מהאיזון, ויגיע אל הקצה האחד, ויצא מן המצוא לגמרי, יהיה מצב שהוא יגיע בסופו של דבר לקצה. ולחכמים, וזה העניין, דבר לא ראיתי מעולם נפלא ממנו, והוא בגמר לבני מערב הבת שעים מנדרים, כלומר, אנחנו רוצים כבר אצל חז"ל שהזהירו מהתופעה הזאת, דיברו בגנות אותם המקבלים על עצמם שעות ומדברים שנשארים כעין אסירים. כלומר, אדם שמחמיר על עצמו כל מיני חומרות כאלה, נדרים, שבועות, אמרו שם זו הלשון, רבי ידעי בשם רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה לך התורה, שאתה אסרה לך דברים אחרים. זאת אומרת, מה טמון במילים האלה? אז אומר הרמב״ם, מה שטמון זה כל ההבנה שאמרנו, וזה העניין שהזכרון שווה ולא צריך לא חיסרון, זאת אומרת, החכמים רק בראשון קצרה אמרו את כל העיקרון הזה, זאת אומרת, זה נובע מהתפיסה, כן, תראו כמה צריך כדי להבין את המשפט הזה, את העומק שלו. האחד זה קודם כל התפיסה שהאיזון, כמו שאמרנו, זה הדבר החיובי, כי הוא על פי השכל בלי התופעות השליליות שיש בכל אחד בין הקצוות, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, התורה בעצמה כבר כלול בה, במצוות שלה, כלול בה כבר כל החשבון הזה, וגם הנהגת שמירה, תודה, וגם הנהגת שמירה, גם היא כלולה בתורה, ולכן אין שום טעם בתוספות מעבר למה שאומרת התורה. טוב, מה שאנחנו רוצים זה לשאול שאלה פשוטה. הרי הרמב״ם בהתחלה דיבר על החסידים והזכיר שני הנהגות אצל החסידים. הנהגה אחת הוא הזכיר הנהגת שמירה, כן, זאת אומרת שהם קצת נוטים נטייה מעטה לתוספת וחיסרון, כן, הוא אומר זה העניין רמז באומרם לפנים משורת הדין. ויש עוד דבר, זה שיש הנהגת רפואה, כלומר כשאתה רואה פרישות קיצונית אצל צדיקים, תדע לך שזה בתור הנהגת רפואה. ואנחנו רוצים לשאול שאלה, הרי אם הרמב״ם כותב פה עכשיו שלהוסיף על מה שכלול בתורה ובמצוות שכבר כוללות הנהגת שמירה, להוסיף עוד דברים, זה מעשה סיכלות וטיפשות, אז איך הוא שיבח מקודם את החסידים האלו בהנהגת השמירה שלהם? הם עושים יותר מאשר מה שאמרה התורה. אז הוא לכאורה סותר את עצמו. פעם אחת הוא משבח את אלו שמנהיגים הנהגת שמירה, הכוונה היא יותר מאשר מה שמחויבים במצוות של התורה, ופה אנחנו רואים שהוא מגנה אותם. אומר, יבוא איש השחל, בלי ספק, זה טיפשות, כיוון שהתורה בעצמה כוללת הנהגת שמירה. אז מה יישוב הסתירה הזאת? זה נראה לי פשוט. ההבדל הוא בשאלה האם אתה באופן נקודתי מוסיף הנהגת שמירה על פי מה שאתה מבין, איך הדברים נמצאים ביחס אליך, וזה הרמב"ם משבח. אבל מה הוא שולל? הוא שולל שכמדיניות קבועה, אתה תמיד תהיה נוטה לומר, אני צריך להוסיף. את זה הרמב"ם שולל מכל וכל. זה לא דרך מה שעשה תורה. זאת אומרת, אם אתה באופן נקודתי, נניח אתה יודע שאצלך יש נטייה גדולה יחסית לאכילות מופרזות. אז אתה לא יכול להסתפק בעצם זה שהתורה אסרה מאכלות אסורות, וזה, זה, כן, זה מרסן, כן, זה לא האיזון, זה מרסן, זה לוקח קצת לכיוון של, אבל לך זה לא מספיק. אתה יודע שלך זה לא מספיק, אז אתה הולך עוד קצת. כלומר, יכול להיות שהאדם על פי שיקול דעתו, בנקודות כאלו אחרות, הוא יבין שהנהגת השמירה, לא הנהגת הרפואה, בין שזה הקצה, שהנהגת השמירה ביחס אליו, ושהוא יודע שיש לו נטייה חזקה לעניינים מסוימים, אז היא קצת יותר מאשר מה שהתורה אמרה. וזה בסדר גמור. ואת זה הוא משבח. אבל אם אדם באופן גורף, שיש לו מדיניות כזאת אישית, תמיד הוא הולך להוסיף, בלי קשר לשאלה של בחינת המציאות, אז זה אומר רמה זה טיפשות. והתורה בעצמה קלה נגעת שמירה. עכשיו, אני רוצה להסביר מה הטיפשות בו. הטיפשות פה זה לא זה שאדם סובל בחינם. זה שיסבול, הוא רוצה לסבול, שיסבול. אלא הטיפשות פה זה שהוא מתרחק מהאיזון, צריך לזכור. המצב האידיאלי זה האיזון. מבחינתנו, גם הנהגת שמירה, לא רק הנהגת רפואה, זה אילוץ. כלומר, אנחנו נאלצים לאפר את האיזון, שזה המעשה האידיאלי, לאפר את האיזון לטובת אחד מן הקצוות, קצת, טיפה. למה? מחשש שאנחנו ניפול במשהו יותר גרוע. אז גם הנהגת שמירה היא לא המצב האידיאלי, אבל היא מין כורח המציאות. כי זה לא האיזון. מה לעשות? כי זה לא האיזון. כי זה לא האיזון. זאת אומרת, אתה לא נדיב, אתה פזרן קצת. לא, זה לא קשור. אתה פזרן קצת. נניח שאדם, בשביל הנהגת האיזון, בוא ניתן דוגמה. אדם שיש לו 10,000 שקל בחודש משכורת, בהנהגה המאוזנת, אם עושים חשבון על פי, נניח, דורותינו, אני לא אומר שזה נכון, אני רק אומר כדי להמחיש את זה. אז הוא צריך לתת 1,500 שקל לצדקה. יותר מזה זה פזרנות. יש לו גם את הצרכים שלו, ויש את המחשבה על העתיד, ויש מחשבה על תקלות, ולפעמים טיפול שיניים שיפול עליו. אז הוא התחיל לקבץ לדבות עכשיו שיהיה טיפול שיניים. אז הוא צריך שיהיה לו גם קצת רזרבות, ורווחה קצת, וצרכים וכו' וכו'. נניח שהחלטנו שזה הנהגה מאוזנת. קמצנות זה פחות מזה, כלומר, אם הנטייה שלו, כמו שאמרנו, התעוררות שלו זה לתת פחות מזה, ופזרנות זה יותר מזה. עכשיו, גם בפזרנות יש כל מיני רמות, כן? יש פזרנות קיצונית, לתת 3,000 שקל, 4,000 שקל, בטח 8,000 שקל, זה בכלל טירוף. אז הוא, כהנהגת שמירה, בגלל שהוא יודע שיש לו נטייה קמצנית, וזה משהו אומר, זה כלול במצוות של התורה שאמרה בלתת לעניים, אז התורה בעצם כבר הנהיגה בך הנהגת שמירה, שנוטה לפזרנות. בגלל שהיא יודעת שטבע האדם הנורמלי הוא יהיה נוטה לקמצנות. לא, כי הטבע הנורמלי הוא לא השיקול של השכל. השיקול של השכל אומר שצריך לתת 1,500 שקל. הטבע מטה לתת 1,200. אז אומרת התורה, בגלל שאני יודעת שזה מה שיקרה וזה לא טוב, כי קיום העולם מצריך שאדם גם ייתן לאחרים, אז אני אגרום לו לפזר קצת, אני אגיד לו שייתן 1,700. זה מה שכלול בתורה. עכשיו, אומר הרמב״ם, אם אדם גם על זה הוא מתה יותר, נניח שהוא מתחכם להגיד לו, אני עושה שמירה יותר, הוא מבין את הפילוסופיה שאמרנו, הוא לא אומר, אני הולך להנהגת קצה, כי אני צריך לתקן, לא בתור רפואה, אלא בתור שמירה, כי מדיניות, הוא אומר, אני אעשה תמיד יותר, ולעשות את החשבון שאצלי כנראה יצר הקמצנות הוא גדול יותר. זאת אומרת, אם הוא יגיד, מה שהתורה כיוונה זה לאדם עם יצר קמצנות ממוצע, אז הוא צריך את הנהגת השמירה הזאת שאמרנו. אבל אני יש לי יצר גדול יותר מהממוצע, ולכן אני צריך הנהגת שמירה יותר גדולה. זאת אומרת, אני כן באיזון, אבל אני עושה הנהגת שמירה. לכן אני קצת יותר מפזר, זה בסדר, זה הרמב"ם שיבח. אבל אם בלי חשבון, הוא אומר, טוב, אם התורה מחייבת 1,500, אני אתן 1,700 נניח, שזה קצת הפרה של האיזון. אני אתן 2,000, סתם ככה. לא בגלל איזשהו חשבון שכלי, הרמב"ם אומר, זה אדם שלא חי על פי השכל. כן, לכן הוא קורא לזה, זה שחל. עכשיו, וזה דבר שהוא, לא בגלל שאתה תסבול יותר, זה לא הנקודה, תסבול, כאילו מה אכפת לנו שתסבול. אלא בנקודה שאתה מתרחק מהיושר, אתה מתרחק מהדבר הנכון. אז אם יש צידוק להתרחקות מהדבר הנכון, כי יש צורך בהנהגת שמירה, אז זה מה שהשכל אומר. כלומר, הרי השכל אומר להנהיג הנהגת שמירה. השכל אומר, במצבי צורך, תנהיג הנהגת רפואה. אבל סתם הנהגה שמתה מהאיזון בלי צידוק שכלי, זה טיפשות. עכשיו, זה לא הנקודה שאתה טיפש או לא טיפש. הכוונה היא, אתה מחתיא את האופן של החיים האנושיים, כפי שברא הקדוש ברוך הוא את בני האדם. שהאדם צריך להוציא לפועל את עצמו מתוך הכרות השכליות. כך אנחנו בנויים, כך רצון השם מאיתנו. אז זה לא בגלל שאתה סובל בחינם, לכן זה טיפשות. אלא אתה מתרחק מן האמת, מן ההוצאה לפועל של עצמך כאדם על פי רצון השם. שאדם הוציא עצמו לפועל על פי השכליות. אז אם יש צידוק שכלי, מצוין, אבל אם יש צידוק שכלי, אז מה לעשות את זה? אתה מתרחק מהאמת. הנה כבר התבהר מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שראוי לכוון על הפעולות הממוצעות. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל מזה שאתה מצייר את האיזון הזה, ולשם אתה שואף. ושאין לצאת מהם לקצה משני הקצוות, אלא על צד הרפואה והעמידה כנגד בהפך. כן? לצאת לקצה זה רק רפואה. כמו שהאדם היודע במלכת הרפואה, אם יראה שמזגו השתנה, שלא מועט לא יזניח ולא אני יכול להתחזק, זה רפואה חזקה ותחתית. ואם ידע שאיבר מברי גופו חלש, ישמרהו תמיד, ויתרחק מן הדברים המזיקים לו. חבין למה שיולה כדברי זה עבר, עושה את זה שפכו לשאר, כן האדם השנור שמכיר בטוב תמיד שכל פעולותיו, הנה פה הוא רומז להנהגת השמירה. כן, הוא אומר אפילו ביחס לגוף, יש לנו הנהגת רפואה, זה קצה, יש לו גם הנהגת שמירה. זה כדי שאדם יודע שהוא עלול, עכשיו שהגוף שלו עלול להתקלקל, אז לכן הוא מנהיג הנהגת שמירה. הוא לא שמכיר בטוב תמיד שכל פעולותיו, ויבחן תכונת נפשו יום יום. הנה הרמה אומר שזה לעשות חשבון נפש יומי. ויבחן תכונות נפשו יום יום, וכל שירי נפשו נוטה לקצה מן הקצוות ימהר בריפוי. ולא אניח התכונה הרעות להתחזק כפילת פועל הרע כמו שזכרנו. כן, כשאתה רואה שאתה, כן, נניח אתה שמת לב לעצמך שעכשיו בא מישהו ביקש צדקה ולא נתת. לא נתת כמו שאתה צריך לתת, על פי האיזון, כן? אז אתה מבין שיש לך בעיה. כן, פשוט לשים לב, לשים לב לבעיות שלנו, ואז לחשוב על דרכי הפתרון. כן, ישים לנגד עיניו במידה הפחותה אשר לו, וישתדל לרפא תמיד, כמו שהקדמנו, אי אפשר לאדם בלי חסרונות. זאת אומרת, אין מצב שאדם לא יהיה לו חיסרון. למה? כי הנפש המתמזגת עם הגוף, הגוף מטה אותה. כן, זאת אומרת, גורם לנו לפעמים גם לטעויות בשכל, אבל גם אם בשכל אנחנו כן מכירים את האמת, אנחנו הרבה פעמים טועים בהקשרים של המתעורר, כן? זה בשכל מובן, אבל עדיין זה לא מוטמע במתעורר, כפי שהפילוסופים כבר אמרו, קשה ורחוק שימצא מישהו מוכן בטבע למעלות כולם, המידותיות והשכליות. זאת אומרת, שיהיה לנו בן אדם שבאופן טבעי, כן, וזה מה הכוונה? שהגוף שלו הוא כזה שהוא, אם הוא לא יקלקל ויחיה בצורה נכונה, הכל יהיה מצוין, גם מבחינה מידותית וגם מבחינה שכלית, אז מבחינת הסיכוי במציאות שיצא לנו אדם כזה, זה סיכוי מאוד מאוד רחוק. אולם ספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה, כלומר, את העיקרון הזה שזה רחוק, שיהיה אדם שהוא מתוקן, כן? זאת אומרת שהכוונה באופן טבעי הוא מתוקן. הגוף. מה? זה אומר הגוף. מוכן בטבע, הכוונה שקיבלת גוף טוב. שהגוף לא מטה את הנפש מהאיזון הזה. ואז אם הוא יוציא לפעול את עצמו כאדם, זאת אומרת, הרי אדם כזה, סביר להניח ש... שוב, אם לא יהיו לו הפרעות, זאת אומרת, אם... כשהוא ילד קטן צריך לעזור לו. הרי ילד קטן הוא לא יודע איך להוציא עצמו לפועל, אבל נניח שתיאורטית, נניח שיש לנו ילד שנולד מאוזן, זאת אומרת, נולד עם גוף טוב, שהגוף הוא לא איכשהו, באינטראקציה שלו עם הנפש, הוא לא מפריע לנפש. אז אם יחנכו את הילד הזה מגיל צעיר, להוציא את עצמו לפועל בצורה נכונה, גם מידותית וגם שכלית, הוא יהיה בן אדם מושלם. כן? אבל זה מה שהוא אומר, זה מאוד נדיר. הרי קודם כל אתה צריך להיוולד עם גוף טוב כזה. גם אחרי שיוולד עם גוף כזה, אתה צריך שיהיה לך סביבה שמבינה שצריך להוציא אותך לפועל, כן? זאת אומרת, הילד לומד מדוגמה אישית מההורים שלו, כן? יש לנו הרבה סיבוכים שיכולים לקרות, כן? בקלות. הוא יכול להפריז באכילה, זאת אומרת, הוא לא נוטה לזה, אבל נניח שיביאו לפניו כל הזמן כל מיני דברים שהם יעצימו את אהבת האכילה שלו, יותר מאשר מה שהגוף היה צריך, אז יקלקלו לו את זה. אז בקלות הסביבה יכולה לקלקל גם אם הוא נולד ככה. כן? קל וחומר, המצב המצוי ב-99.99 ועוד כמה, אחרי הנקודה, שהוא לא ייוולד עם גוף כזה מושלם, שזה ברור שכל החיים אנחנו נצטרך להתאמץ להביא את עצמנו למצב הרצוי. וזה מה שכתוב, אומר רמב"ם כבר בתנ"ך, כתוב, אין בעבדיו לא יאמין, ומאחיו עושים את העולה, אפשר לוותר, אומר, שומר שם בספר איוב. אז, ומה יצדק ילוד אישה, שלומר בסתם, כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב, ולא יחטא, כן, שכתוב ספר קהלת, כן, מעניין. זה דברים שהם, כן, אפילו כבר בתנ"ך עמדו על העניינים האלו. זאת אומרת, מה שרוצה לומר, זה לא חידוש של הפילוסופים. האמירה הזאת, כן, זה אמיתויות שידועות עוד הרבה קודם לכן. אתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר לו, יתעלה, יען לא האמנת בי, אשר מריתי אשר קידשתם, כל זה. כלומר, אפילו משה רבנו, הוא היה שיא השלמות האנושית, והרמב״ם במקומות אחרים מעריך להראות כמה משה רבנו זה מציאות שהאמת היא בלתי נתפסת אפילו, מבחינת... מאיפה צומח איזה שלמות כזאת, אבל הוא שם אותו במקום אחר מאשר כל בני אדם. ואף על פי כן פה, אומר הרמב״ם, תדע לך, גם אצל משה רבנו לא נמלט מאיזשהו חיסרון. חדור עליו השומע שנתן לך משתה קצרות מעלה ומעלות עמידות, זה הסבלנות, כאשר אתה על הכעס, אמרו שאימון האמורים, כן, הרמב״ם כך מסביר את החטא של משה רבנו במה מריבה. כן, הפרזה לצד הכעס. דקדק השם עליו שאיש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, פה הוא רומז איש כמוהו. כן, זאת אומרת שהחטא היה למעלתו, זאת אומרת, הכוונה היא ככה, יש פה הפרזה לצד הכעס, זאת אומרת, משה רבנו, נאמר במילים בוטות, נפל בכעס, אבל, אילו זה היה אדם אחר, הקדוש ברוך הוא לא היה מגיב על זה, כי כל בני אדם הם כועסים, אז מה אתה מצפה, מה, אם הכל כעס שלנו, שאנחנו נוטים קצת מהאיזון, אז היינו מקבלים תגובה כזאת חמורה, לא היה לנו קיום, אבל אצל משה רבנו, בגלל הגדולה שלו, כן? אז לכן הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. וכגון זה בחוק האיש ההוא חילול השם. זאת אומרת, זה יכול לגרום גם לאחרים ללמוד מזה דברים רעים, לפי שתולנותיו, כולם דיברו על כך עם המופת, ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה והעולם הבא, וכולם מסתכלים עליו. ואיך יראה ממנו הכעס ופעולות הרע, כמו שבאנו ולא בתכונות רעות, מתכונות הנפש. אמרו בזה מריתם פרו כמו שנבהר, וזהו שהוא לא היה מדבר עם אנשים המוניים. טוב, אנחנו נצטרך לעצור פה, כן, כדי אחר כך נצטרך לחזור קצת יותר על הפרשנות שלו לחטא של משה רבינו. אז מכל מקום, אומר לנו הרמב״ם, הנה אתה רואה שאפילו אנשים, גדול האנושות, משה רבינו, גם הוא יכול ליפול בזה, זה מלמד על כל אדם, בלי שאתה מצוי בסוגיות האלה ואתה מתעסק, לתגן את עצמך, לא תצליח.